אז אנחנו לומדים בכתבי בעל הסולם בעמוד 387, טור א', מאמר מתן תורה, עוד ח'.
אבל כולם שומעים, לא מדברים, לא מסתכלים באף מקום, רק בתוך הספר, לא להרים את הראש מהספר, בסדר? ובצורה רצינית. ניף, אתה שומע? תסתכל לתוך הספר, לא אליי. עוד ח'.
עוד ח'. כי הדבר הזה דומה לעשיר אחד שקרא לאדם מן השוק ומאכילו ומשקהו ומעניק אותו מכסף וזהב וכל חמדה יום יום. וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו וכן מוסיף והולך. לסוף שאלוהו העשיר, אמור לי אם כבר נתמלא כל משאלותיך. וענהו, עדיין לא נתמלאו כל מבוקשיי. כי מה טוב ומה נעים היה לי עם כל הרכוש והחמודות הללו הגיעני על ידי עסקי עצמי, כמו שהגיעו אליך, ולא להיות בתור מקבל מתחת מתנת ידיך בחסד. ויאמר לו העשיר, אם כן לא ייברא עוד איש שיוכל למלות משאלותיך. ודבר זה טבעי הוא, כי הגם שמצד אחד הוא תואם טענו גדול, הוא מוסיף והולך כפי שיעור ריבוי מתנותיו, הנה יחד עם זה, מצד השני, קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו, שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם. כי חוק טבעי הוא בעולם, שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות, בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדיו ורחמיו עליו. ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם כל הרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו הנעלה התעלה והתברך. וזהו שהכין לנו על ידי היגיעה והתרחה להמציא את רוממותנו בעצמנו, על ידי העסק בתורה ומצוות. כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו ממנו התברך, דהיינו כל הכלול בדבר דבקותו יתברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמנו, שהגיע לנו על ידי מעשה ידינו, שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים בדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתה, כמבואר.
זה ברור? נוגל.
לא ברור איך הוא אומר ש זה השלמות, זה מתוך היגיעה שלנו, אם אנחנו יודעים שהבורא עושה הכל.
מה כתוב של זה אתה שואל?
דהיינו, כל הכלול בדבר דבקותו יתברך, יהיה זה בבחינת קניין עצמנו שהגיע לנו על ידי מעשה ידינו.
כי אנחנו מגיעים לדבקות, אז זה מעשה ידינו. הבורא רק עושה לנו הפרעות. שי.
לא, בערך בדיוק, אפילו בדיוק מה שגיל שאל, מגיע לנו ממנו התברך, כמה משפטים לפני זה.
כן.
אז זאת אומרת, יש פה איזה כאילו באמת...
משחק.
משחק כזה, כאילו. כן. הכל מגיע ממנו, אבל הוא אומר, האדם עושה את זה בעצמו.
כן.
מה זה? את אפשר להסביר את זה?
בכל זאת עושים לך כל התנאים, אבל אתה צריך לעשות הגיעה חדשה, להתחבר נגד כוח הטבע. כוח הטבע דוחה את הזולת, אתה צריך להתחבר נגד כוח הטבע, וזה הדבר היחידי שאתה יכול לעשות כביכול נגד רצון הבורא.
האדם בסוף מרגיש שזה באמת, הוא עשה, הוא בנה את זה לבד?
לא, בסוף זה מתגלה שזה הכל היה משחק. אבל הגיעה היא הגיעה. זה כמו עם הילד, שהוא חושב שעושים משהו נגדו, כך וכך וכך. אחר כך הוא מגלה שלא, אבל ביני וביני הוא לא מת, ונעשה גדול.
ואז כל העניין שהוא מספר על, על הבושה שהוא מרגיש, אין את זה? זה נעלם את הבושה בסוף?
אין בושה. מאיפה יהיה בושה? אני עשיתי את שלי בתנאים שהוא יציב לי, ועשיתי מהכל, זה אין לי בושה. אין לי בושה להשתמש בהטבע שהוא נתן. לא? בסדר. נו.
רב, לא הבנתי את החוק השני, אם אתה יכול להסביר אותו.
איזה חוק השני?
הנה, עם הקריין, אני יכול לקרוא את זה, בבקשה.
כן, פסקה שנייה מלמטה.
ומכאן נמשך.
ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יוכל להיתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם כל הרחבה בכל השלמות הרצויה.
נו מה, זה לא ברור? שכמה שאתה נותן לשני, אתה גורם לו בזה אי נעימות ובונה בו חוסר סבלנות, ושהוא, עד שהוא שונא אותך. עד ששונא אותך, כמו שהוא כותב, הלאה מסביר לנו באהבה חלוטה, שאם אתה נותן בלי לו שום גבול, אתה ממש מזמין שנאה מהילד או ממי. אסור לאהוב ללא גבול. כן?
אז איך זה בינינו, בין החברים, רב? אין דבר כזה בינינו.
אתה דואג שאתה אוהב אותם מדי?
לא, כאילו אין מצב כזה בין חברים.
אין. בינתיים אין. אף אחד לא נותן לשני, אין לך מה לפחד. ואז הוא אומר, וזה שהכין לנו, עבור הכין לנו, על ידי הגיעה והתרחה, להמציא את רומתנו בעצמנו. על ידי עסק וטראומת. בסדר? כן, עסק.
זה לא ברור, למה זה אסור לאהוב ללא גבול? אנחנו מדברים על אהבה חלוטה, על זה שצריך להיות מחוץ, כאילו להיכנס לרצון של הזולת ו...
אנחנו עושים את זה כך שלא יהיה לנו בעיה עם זה. כי אנחנו עושים את זה נגד הטבע. אבל אם ההורים נותנים לילדים ללא גבול, אז ילדים במקום לאהוב אותם בחזרה, שונאים אותם.
וכלפי החבר?
כלפי חבר לא, כי אתה עושה זה נגד החוק. נגד החוק האגואיסטי.
אני לא יכול לקלקל את החבר באהבה שלי.
יכול, אבל זה משהו אחר לגמרי. אתה לא יכול על ידי האהבה שלך לעורר בו שנאה אליך. אלא אם כן, שאתה על ידי זה מוריד אותו, זה כבר חשבונות אחרים. נו, היה שם מישהו. כן.
יש פה, כבר אמרת על הקניין, אבל יש פה כתוב על ידי דיינו הכל כלול בדבר דביקותו התברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמנו.
כן, שאנחנו משיגים את הדביקות והוא נרשם על עצמנו, עלינו.
זאת אומרת שעכשיו כאילו דיברת גם עם איציק בקשר לאהבה, זאת אומרת שלא יותר מדי לתרוח בזה, או שפשוט לכוון את זה?
לא, 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 זה משהו אחר, זה משהו אחר. אתה צריך עוד לשבת וללמוד הרבה פעם, הרבה דברים, ואחר כך לשאול, זה, אז זה יהיה לעניין. זה עוד... טוב, אל תקפור.
תודה.
תת.
עוד תת. אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי זה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה והאי סבלנות הזה שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממישהו. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. א', וכל העניינים הנהוגים בהשורש, יתרצה בהם גם הענף שלו, ויוהב אותם ויחמודם, ויפיק תועלתו מהם. ב', ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בהשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם, לא יוכל לסובלם, וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו, ולא יעבור. ומכאן נפתח לנו פתח להבין המקור מכללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא, לפיכך כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכו לנו הימנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו. משום שטבענו קרובה לשורשנו יתברך. ב', וכל העניינים שאינם נהוגים בו יתברך, ולא נמשכו לנו הימנו בהמשכה ישרה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, יהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו, אנו אוהבים המנוחה, ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה, אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה, זולת בעל המנוחה, ואין תנועה חס ושלום נוהגת בו כלל. ולפיכך יהיה זה גם כן נגד טבענו, ושנועה לנו. ועל דרך זה אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה, ואת העושר וכולי, שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך שהוא שורשנו. ועל כן שונאים אנו מאוד את היפוכם, כמו השכלות והחולשה והעוניות, משום שאינם מצויים כלל ועיקר בשורש שלנו, שזהו העושה מאוס להרגשתנו, להרגשתנו מאוס ושנו, וגם מכאובים לאין לסבול.
שאלות. נו.
זה קצת בעייתי הקטע הזה, כי הוא מדבר פה על מה שיש בשורש ויש בנו, ואנחנו יודעים שאנחנו בעצם עשויים מחומר שהוא הפוך לבורא. אנחנו רצון לקבל, הוא רצון להשפיע. כאילו אנחנו הפוכים ממנו, אז מה פתאום הוא אומר שמה שיש בו אנחנו אוהבים? אם אנחנו הפוכים, אנחנו הפוכים. הוא לא רוצ... אני אוהב לקבל, לצורך העניין.
כן.
נכון?
מה אתה אומר?
באופן טבעי. כן, כן. ככה כל אדם נורמלי.
אל תגיד לנו על בני אדם. זה אתה. ו...
והבורא הוא רק משפיע.
אז למה אתה לא אוהב אותו?
לא, אז הוא אומר שזה... שאנחנו...
לא, הוא אומר, למה אתה לא אוהב אותו? אם הוא משפיע.
למה אני לא אוהב אותו כי הוא משפיע?
כן, לא שאלת את עצמך אף פעם?
לא.
איך זה? איך זה לא בא לך לברר איך אתה מתייחס לבורא שהוא המשפיע? מתי שרע לך, אז בסופו של דבר אתה יכול לפנות עליו. מתי שטוב לך, כן?
נו, ככה זה טבעי.
נו, כן.
אבל הוא טוען פה שיש איזה, מה שיש בשורש נהוג גם בענף.
בענף, כן.
אבל אם הענף הפוך מהשורש, אז איך הוא יכול להגיד את זה?
תיאור מקבל. אז הוא יכול להגיד על הענף. מרוצה ממנו, לא מרוצה כמו שאתה. קשר ישנו. רק הקשר הוא נכון או לא נכון. פנים פנים, אחור בפנים. נא,
מה? הבנתי.
הבנת?
לא.
מה הייתה השאלה?
הוא אומר פה בפסקה הזו שמה שנהוג בשורש נוהג גם בענף. אבל אנחנו, אם אנחנו לצורך העניין ענף...
לצורך אנחנו... העניין, זה עוד שאלה. כן? כי ענף זה ממש יש לו כנראה אותו הטבע כמו לשורש.
אבל אנחנו לומדים שאנחנו הפוכים ממנו.
אז שאנחנו... כנראה שאנחנו לא ענפים שלו.
אבל הוא נותן פה את הדוגמה הזו ואומר, מה שנהוג בו, אנחנו, בגלל זה אנחנו אוהבים את המנוחה, כי הוא לא בעל תנועה וכו'.
יש דברים שאנחנו מקבלים ממנו בהמשכה ישירה, ויש דברים שאנחנו מקבלים בצורה הפוכה. כן?
לא, זה לא ברור.
בסדר. עוד אתה רואה, לא שואלים, לא שואלים, תמיד אותם אנשים כמה. נו בסדר, ממליצים עליו.
אני לא מבין בכלל מה שקראנו במאמר, למה? אם אני אוהב מישהו, אני מנסה גם שהשני, שאני אוהב אותו, שהוא יקבל את האהבה, אני דואג על זה. למה המנגנון הזה לא מוסבר כאן במאמר בכלל? כי קורה ככה,
כשהשני... כי לא על זה מדובר בכלל. אבל... איזה טענות יש לך, אני לא מבין.
אז אני אסביר, כי יצא ככה שהשיר, מתוך האהבה שלו נותן לעני, ובעני הוא מזמין את השנאה כלפי השיר, במקום האהבה.
כן.
איזה אהבה זאת?
נכון. נכון? נו, אז מה אתה רוצה? הוא נותן דוגמה נכונה או לא נכונה?
במחינתי היא לא שלמה. צריך להיות מנגנון מוסבר, איך אני נותן, איך אני יכול בכלל לתת אהבה בצורה כזאת, כי לא להזמין את דחייה מהשני. זאת אהבה אמיתית, ומה שמוסבר כאן, במחינתי זאת לא אהבה.
אתה לא יכול. מי שנותן לשני, הוא בזה, אפילו שממלא אותו, כן? אפילו שממלא לו אותו, גם כן מוריד אותו. גם כן מוריד. ואחר כך אנחנו רואים את זה. נתתי, השקעתי, הכל עשיתי, מה לא, ותראה איך שהוא מתנהג, תראה הוא שעשה. זה אתה הזמנת ביחס שלך את התגובה כזאת ממנו. כן? מה כאן כל כך לא ברור? כי אתה נותן... והוא מקבל, ואין ביניכם קשר, כי הוא הפוך ממך, גם כן בתכונות וגם בפעולה. אז אמנם שאתה ממלא לו משהו, אבל ממלא לו בדרגה אחרת, בדרגה בימית, ובדרגה האנושית, אתה מוריד אותו. ולכן הוא שונא אותך. איך לעשות... נתינה וקבלה בצורה שלמה. על זה אנחנו מדברים. זה נקראת חוכמת הקבלה. כן. וכל העניין הזה עם הבורא, שהוא ייצב לנו את המערכת, כזאת שאנחנו לא נסנה אותו, לא נגלה אותו לפני ששונאים, או אחרי שאוהבים, אלא שיהיה הכל ביחד. לכן זה חוכמת הקבלה, מצידו ומצידנו. איך אנחנו בזה יכולים למלא זה את זה, ואף אחד לא יהיה לשני אחר כך או בדרך, לא באיזשהו טענות. כי אחרת יהיו טענות, ולא יעזור לך כלום. אם אני... ממלא את השני, הוא נעשה שונא שלי. כי אני המקבל, כי אני המשפיע והוא המקבל. ואני בזה קובע את השתי דרגות האלו. אני מפיל אותו בזה, בצורה אנושית. אפילו עם הבורא. אז הבורא לא רוצה שלהיות כך. הוא רוצה שאנחנו נהיה איתו דבוקים. זאת אומרת, שווים. חברים, מחוברים, כי הוא מבין שבצורה כזאת שאנחנו נקבל ממנו מילוי בלתי מוגבל, נשנה אותו שנת מוות. נרצה רק דבר אחד, למחוק אותו מהמציאות. ובזה אנחנו מפילים את עצמנו, זאת אומרת, לא יישאר מהתוכנית שלו שום דבר. כמה שיותר ייתן, הוא יותר הורס בזה את כל הבריאה. ולכן אין לו ברירה, אלא להמציא כאלו יחסים בינינו, בינו ואנחנו, שזה יהיה רק בעל מנת להשפיע למעלה מהבהמה שלנו. שאז לא אכפת לנו מקבלים או לא מקבלים. שהחשבון הוא עם ביחס אחד לשני. יחס של אהבה. ואז ביחס של אהבה מוכנים לקבל. כל דבר שאני מקבל זה לכבוד. במקום לפגם ולשנאה. וגם אני אליו. שאני עושה הכל, כל הקבלה שלי על מנת להשפיע. אני ממלא אותו. כאילו ממלא אותו, כן? אבל זה הכל רק מרבה אהבה. לכן זה נקרא חוכמת הקבלה. בחוכמה לדעת איך מקבלים, שאנחנו בזה לא הופכים להיות לסנועים זה לזה. לא. כי סתם נתינה היא מעוררת קינה ושנאה. כן.
יש פה משהו ללמוד ביחסים בתוך הסירייה, כי הוא מדבר פה על חוקיות בטבע שאנחנו צריכים כאילו לנהל בינינו.
בסירייה כל הלימוד הוא בסירייה. כל הלימוד הוא בסירייה. איך אנחנו בסירייה מגיעים למצב שאין הבדל בין לקבל או להשפיע, או לתת. שאנחנו בזה נהנים מהיחסים בינינו, כלליים. שעד כדי כך שאנחנו עושים חשבונות. מה לתת, כמה לתת, שזה לא ייראה מוגזם, שאני בזה לא מדכא את אחרים. אבל צריכים לדעת איך לקבל. איך לקבל? בעשירייה, תן וכך, זה מאוד חשוב. ולפי הקיום של הכלל הזה, שאני עושה חשבון, האם זה מגדיל האהבה בינינו. והאהבה זה כבר לא מאחד כלפי השני, אלא בינינו. כן.
אז בעצם אנחנו כאילו לא בדברים חומריים, למרות שזה גם יכול להתבטא בדברים חומריים.
כדאי חומריים גם כן, למה לא? תביא משהו לחבר.
כן, חברים מביאים דברים, אני נהנה מזה, אני מביא דברים, אני נהנה לתת, הם נהנים לקבל. יש איזו הרגשה משפחתית כזאת בעשירייה.
כן.
אבל האומנות הזאת שעכשיו דיברת עליה, אם אפשר קצת להסביר מה... איך לקבל נכון מהחבר, נניח הוא נותן לי התפעלות, או אני נותן לו התפעלות.
אתה חייב להתפעל מהמתנה. הוא חייב להודיע לך על המתנה. כן? אתם צריכים לא לעשות בסתר, בגלוי. כי זה מרבה קשר, מרבה שלום מעולם, מה שנקרא. לא. זה דברים גדולים. נו.
לא, על האומנות של הסירייה שמתפקדת נכון, בתן וכך. לא משנה אם זה חומרי או...
צריכים לתת דוגמאות לאחרים, וכמה שאתה נותן להם, שהם יתרשמו מזה, וגם כן יעשו דברים כאלו. כי עד שאנחנו לא מגיעים למצב שכל אחד רוצה לתת לשני, ומרגיש בזה שהוא מקבל, ולא נותן. הוא מקבל הזדמנות לענות לחברים והוא מקבל בזה תענוג, ותענוג הזה הרבה יותר ממה שהוא מביא להם איזה בקבוק או משהו, לא יודע. וזה, זה, בזה אנחנו מתחילים ללמוד שהנתינה היא הקבלה. כן.
איך לא ליפול לגאווה? נניח אני עושה מעשה של נתינה לחברים.
אהבה היא מנטרלת גאווה. אין גאווה. במקום שיש אהבה, אין, האהבה היא מוחקת כל ההבדלים. הבדלי רמות שם, הכל. אהבה זה... היא לגמרי לא משאירה שום דבר, שום פער בין האנשים. שום פער. זה... אם אני אוהב אותם, אם הם אוהבים אותי, לא חשוב כמה שאנחנו הפוכים או לא, ההבדלים בינינו רק יותר מייצבים את האהבה, הם יותר מבליטים את האהבה. דווקא ההפך, עד כמה שפער בינינו יותר ויותר, וכמה שאנחנו נמצאים בכאלו שינויי המצבים, מתוך זה האהבה היא דווקא מראה לנו יותר ויותר אופנים, צבעים. כן.
מה ההמלצה שלך לנקות גאווה, אם אני עדיין מרגיש גאווה בזה שאני נותן לחברים?
אני חושב שדברים האלה לא דורשים טיפול ישיר, אלא... אלא רק להמשיך בנתינה, ולאט לאט זה השפיע. לאט זה השפיע. זה נקרא על כל פשעים תכסה אהבה. ש... אפילו שנמצאים כמה חברים שהם לא מבינים את זה, עדיין לא מרגישים, יש להם יחס שונה. בכל זאת, כשהם נכנסים לשדה האהבה הכללית שבעשירייה, הם חייבים להרגיש את את החום הזה, שהוא ממש... מרקח אותם. זה יבוא. אתם רק תמשיכו, תמשיכו, ובצורה שכמה שיותר בלבבית. ולראות גם כן כל אחד לעשירייה כמה שהוא מוכן לתת, לתרום. לדאוג, לסדר, וזה הכל משפיע. בסדר? טוב. כמו תישוף, כן? לא.
לא, זה עומד ככה. מה ההבדל בין נתינה לאהבה? כי אמרת שאם נותנים וממלאים יותר מדי, אז מקבלים שנאה.
בטח. זה דוגמה שבא לסולם, אתה רואה? שהשיר נותן הכל לחבר העני שלו, ורוצה לתת לה הכל. הוא אומר, אני אתן לך הכל. כל מה שיש לי, 100% עובר אליך, לא חשוב מה שקורה לי. אז הוא אומר, אתה בזה עושה אותי לשונא. אני בזה מרגיש שאני קיבלתי ממך את הכל, אם זה באמת חברים, לא סתם ככה, כן? זהו. אני בזה מרגיש שאני קיבלתי את זה ולא שזה שלי. אני בכל זאת מרגיש שזה קיבלתי ממך. זהו. איך לעשות בזה שאני מקבל מהחבר שאני לא קיבלתי ממנו. לא קיבלתי ממנו. שבזה אנחנו רק מתחברים בינינו.
זה כל כך נכון, נפלו לי כל כך הרבה אסימונים בחיים שלנו גם כן, אבל יש לי שאלה קצת יותר גדולה בעניין הזה.
אומרים שהיהודים נתנו לעולם הכי הרבה, הם זכו בשליש מפרסי נובל, בלי תורת הקוונטים ותורת היחסות של נילס בור ואלברט איינשטיין, העולם היה היום עם טלגרף נשאר. אז הנתינה הייתה כל כך גדולה, יכול להיות שבתת הכרה שונאים את היהודים בגלל שלא אהבה נתנו, אלא נתינה?
לא, לא שונאים אותם עבור העבר, אלא עבור הווה ועתיד.
לא, לא העבר, אהבה, במקום האהבה הם נתנו יותר שפע כביכול לעולם.
לא עבור עבר שהם נתנו לעולם שונאים אותם, על זה לא שונאים. על זה בכלל לא מתחשבים. לא מתחשבים. זהו. זה שהם נתנו, נתנו. למה? כי זה הטבע שלהם. לך תעזור את היהודי שלא יפרוץ למדע ולבורסה ולכל הדברים האלה. זה הטבע שלהם. שהם נכנסים כמו עכברים בכל חור ועושים שם את החיים שלהם ומרוויחים ומצליחים. כן? ואחר כך גונבים הכל מכולם וחוזרים לביתם. כן? זה עוזר כמו עברים. כן? אז, אבל אני לא שונא אותם עבור זה. לא. הם גונבים ממני עתיד. מה שעבר עבר. עתיד גונבים ממני. אני מרגיש שאני, ולא יודע למה, אבל ישנה הרגשה ברורה שהם גונבים ממני את העתיד. הם חיים בינינו, וכל הזמן גונבים לא בעבר ולא בהווה אפילו את העתיד. כי במשהו הם סוגרים אותו, מסתירים אותו, יש להם איזה סוד, הם מחזיקים בכל מיני כאלו טכניקות, כדי לסגור כל הדברים הטובים מכל האנושות. הם ממש סרטן שבתוך האנושות.
למה הברי נתן למעטים כל כך את המפתח הזה של העתיד, שכל כך רבים תלויים בזה?
ואם יהיו בעולם, נגיד, עוד 10 מיליון מקובלים, אז אתה חושב שהעולם היה שומע יותר?
במה זה תלוי?
זה תלוי עד כמה שאלו שיש להם את זה משתדלים ביניהם לבנות את החברה הנכונה, שדרך החברה הנכונה הזאת, כמו דרך הזכוכית מרכזת, מגדלת, לא חשוב, האור העליון יכול להשפיע על יתר האנושות ולסדר אותה. צריכים עשירייה אחת מתוקנת בזמננו, ואז כל העולם התחיל לקבל דרכה את האור המחזיר למוטב.
עשירייה מבני ברוב, כנראה.
שיהיה, לא חשוב לי ממי. שיקום עכשיו, אני לא יודע מישהו שם. העיקר שיהיה. העולם הוא דורש את זה יותר ויותר. רואים. טוב, נו ברוך, בסדר.
אתה יכול להסביר את החוק הזה וקשר בין ענב ושורש, שהוא כתב ש... וחוק אז מצוי בין כל השורש וענף שלא ולא יעבור. אנחנו מדברים פעם אחת ששורש וענף זה סיבה ומסובב, פעם אחת מדברים שזה חותם ונחתם, ולא כל כך יכול להבין את זה, איך זה עובד. וגם אתה אמרת שאם אין דומה...
הענף ושורש, מה שהוא מדבר כאן, זה נקרא שמה שיש לך בדרגה עליונה, נותן חותמת עתקה במדרגה התחתונה. וככה זה מתפשט.
אבל למה יש תופעה כזאת ש אנשים אוהבים את התכונות, מה שיש בבורא, אבל אין להם את הכוח לעשות פעולות בתכונות הזאת?
בטח, כי הם אוהבים תכונות מה שיש בבורא, נתינה, אהבה, כדי ליהנות מזה.
אבל למה אין...
כדי לקבל מהתכונות האלה, ולא כדי לקבל תכונות עצמם.
אבל גם אנחנו רואים שיש שם אלטרואיסטים ויש סדיסטים. איפה שורש לתופעות האלה? שיש אנשים, שסוג של אנשים הזה, שהם מקבלים את התענוג, מתי שמרגישים את הזולת...
הנבראים לא העתקה מהבורא. הנבראים הם באים מתוך השבירת הכלי, ולכן יש בהם כל מיני צורות ונטיות. זה לא ענב ושורש.